יהודה, ויאמר בי אדוני, ידבר מעבדך דבר באוזני אדוני, וניחר אפך בעבדך, וחמוך כפרעה. והמדרש דורש על זה את הפסוק, הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו, הנה המלכים זה יהודה ויוסף. עברו יחדיו, זה נתמלא עברה על זה, וזה נתמלא עברה על זה. הם הראו כן תמאו, והתמאו אנשים משל ראו. נבלו נחפזו ולאכלו אחד לדבר. רעדה חזתם שם, אלו השבטים. אמרו מלאכים, מדיינים אלו הם אלו, אנו מה אכפת לנו. נהיגה של אב יהודה, אחד באחד ייגשו, זה יהודה ויוסף, ורוח לא יבוא ביניהם, אלו השבטים. הנה המלכים נועדו, יהודה ויוסף שני מלכים, הדיינות ביניהם. שני אנשים, שני מלכים, שתי שיטות. יוסף צדיק, מדרגה מיוחדת במינה. בלתניא בספרו תורה אור על הפרשה שלנו מבאר כך, הוא אומר, מתבונן במשכן כיצד הוא היה בנוי. הוא היה נמצא על קרקע, על אדמה, שזה דומם. הקירות של המשכן היו מצומח, עצי שיטים עומדים, והגג, המכסה של המשכן, היה מהחי, דומם, צומח, חי. ככה לכאורה הסדר הנראה לעין של סדר העולם, יש מדרגות בעולם, דומם, צומח, חי, מדבר. אם כן, כל בניית המשכן הייתה בצורה כזאת, דומם, על גבי זה הצומח ועל גבי זה החי. אבל כשאנחנו מתבוננים בבית המקדש, בית המקדש כולו היה בנוי מאדמה, מאבנים, מאדומם. היו בו אמנם מספר קורות, אבל הם היו תפילות. הגג לא היה מיועיות עיזים, אלא מאבן, מאדומם. כל בניין בית המקדש היה מאדומם. מבחינה מסוימת נראה לנו שיש המדרגות, והאדומם הוא הפחות, מדרגה יותר פחותה, ועל גבי המדרגה יותר חשובה זה הצומח, מדרגה עוד יותר גבוהה זה החי. אבל כשאנחנו נתבונן, אנחנו נראה שכל קיומו של הצומח הוא מהקרקע, מהאדמה. אדמה, אדומם הוא בעצם המקור שממנו יונקת הצמיחה את קיומה, והחי הוא אוכל את הצומח, וזה בעצם מקיים את חייו. מבחינה סוף מעשה במחשבה תחילה, מה שהוא בסוף המעשה הוא היה במחשבה תחילה. כמו שנחלקו כבר חכמים, מה נברא מקודם? אם השמיים נבראו קודם, או הארץ נבראה קודם? במקום אחד נמצא כאילו משמע ששמיים והארץ, הלכו לשמיים והארץ בכל סלם, כל השבוע השמיים ואחר כך הארץ, במקום אחר משמע שקודם הארץ ואחר כך השמיים. ושתי הסתכלויות נכונות, כי זה תלוי מאיזה בחינה. מבחינת המחשבה, אז הארץ עלתה תחילה במחשבה, אבל מבחינת הבריאה בפועל, קודם נבראו השמיים ואחר כך נבראה הארץ. מדרגות של ההשתלשלות מלמעלה למטה בפועל זה מקודם המדרגות העליונות יותר, ואחר כך המדרגות היותר תחתונות, עד המדרגה התחתונה ביותר. אבל במחשבה הארץ נבראה תחילה. כלומר, סוף מעשה, מה שהוא בסוף המעשה, הוא במחשבה תחילה. ומשהו בתחילת המעשה, הוא בסוף המחשבה. אם כן, בית המקדש, שהוא בעצם מסמן לנו את מעין קדושה עליונה של, של מעין עולם הבא, הוא נברא כולו מן הדומם, כי יש בו הבכוח היותר גדול שיש בתוך כל המציאות. זה עניינו של יוסף, הוא מבחינת צדיק כתמר יפרח, כעץ הצומח ועולה מעלה מעלה. והבחינה של יהודה היא בחינה של אדמה, של דומם, של התבטלות, שיהודה הודה, יהודה מתבטל. ושתי ההופעות הללו שיש בעולם, שתי המדרגות הללו שיש בעולם, יש להם לכל אחד את הצד המיוחד שלו, ויש ביניהם כן ברור מה העיקר, ולעתיד לבוא, מה שהיום בהווה הוא יותר עיקרי, לעתיד לבוא הדברים מתהפכים. אשת חיל, בחינת כך הוא אומר, אשת חיל עטרת בעלה, לעתיד לבוא, מי שהאישה שהיא בעצם במדרגה לכאורה פחות מהאיש, אנחנו אומרים, גם אומר שלא עשה אישה, כן, זה מדרגה יותר גבוהה להיות איש, אבל עתיד לבוא כתוב, אשת חיל עטרת בעלה, היא תהיה עטרת, עטרת זה מעל, זה עטרה, שעל הראש, היא עולה מבחינת מדרגה שלו שעולה למעלה. אולי אם אפשר לומר, מבחינת הצדיקים ובעלי תשובה, שיש בזה דעות בין החכמים, מה יותר גבוה, צדיקים גמורים שאף פעם לא נכשלו, שאף פעם לא חטאו, או גדולים בעלי תשובה שאין צדיקים גמורים יכולים לעמוד במחיצתם? ולא צריך להכריע בזה, מכיוון שיש באמת שני צדדים. יש צד אחד של תואר, של זכות, של של גדולה בצדיק שאין לזה בבעלי תשובה, שבעלי תשובה בכל זאת צד מסוים של קטן שיש כתוצאה מהחטא, הוא תמיד נמצא בהם. ומצד שני, יש בחינה מסוימת של בעלי תשובה שבאים ממרחקים, וההתמרמרות שלהם, הצער שלהם על המרחקים שהם היו, זה גורם אצלהם קישור מיוחד, איזו עלייה מיוחדת, רוחנית מיוחדת, שאין דוגמתה יכולה להיות אצל צדיקים מורים. מדרגות, גוונים, להופעת ההנהגה באומה הישראלית. ולעתיד, עניינם של המדרגות להתאחד. אחד באחד יגשו ורוח לא יבוא ביניהם. הביטוי אחד הוא ביטוי מיוחד מאוד, שהוא שמור בעצם לריבונו של עולם. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. וכאן הפסוק אומר, אחד באחד יגשו, זה יהודה ויוסף. שגם הם בחינת מסוימת של אחד. כל אחד מגלה באופן מסוים את שם השם האחד, השם אלוקינו השם אחד. יש בחינה של ייחוד השם, ויש מאופנים שונים, שני אופנים של ייחוד, של ייחוד השם. זה שאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ייחוד עליון. אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, איחוד תחתון, איחוד למעלה למעלה מכל המציאות, ועם איחוד של ריבונו של עולם שנמצא בתוך כל המציאות, ובכל זאת השם אלוקינו, ובכל זאת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וכל אחד ואלה הבחינות של בחינה של יהודה ובחינה של יוסף. צריך לדעת ללמוד שיש מקום מסתכל בהסתכלויות שונות, ויש דדים שונים בהופעות במציאות, והן כשמתאחדות נוצרת ההרמוניה השלימה של ההופעה האלוקית בכל צורותיה. אנחנו ממשיכים בפרשה. יוסף מתגלה לאחיו ואומר להם, אני יוסף, אל תעצבו ואל יחר ביניכם, כי מחרתם אותי הנה. אל תעצבו ואל יחר ביניכם, אלה שני ביטויים שונים, עצבות וחרון אף. חרון אף זה כעס, עצבות זה תחושה של צער, רגמת נפש. חרון אף זה תחושה כזאת שנובעת מגאווה, מאיזה גאווה נכזבת. מסביר אור החיים ואומר, אל תעצבו, אתם, אני רואה שאתם עצובים מאוד, וגיליתי כבר שאתם מאוד מצטערים על כך שאתם שמחרתם אותי. אתם לא יודעים איפה אני, אתם ירדתם מישראל וחשבתם לחפש ואיפה אני נמצא, אתם מתייסרים על מה שעשיתם על מה שקרה לי, שאתם דואגים. אז אתם לא צריכים להתעצב יותר, אני יוסף, נמצא, הכל בסדר. אתם חושבים שקשרה לי, אתם רואים את המצב שלי, אתם לא צריכים להצטער. ואתה אל תעצבו ואל יחר ביניכם. יכול להיות שכשמגלים את העובדה הזאת מי זה יוסף, שהוא יוסף, אז זה גורם להם כעס נורא על עצמם. מה הם עשו? הם, כל מחירת יוסף הייתה בשביל שלא יתגשמו החלומות של יוסף, ובסוף הם עשו את הגשמה, הם פעלו את הגשמת החלומות של יוסף. הם מכרו אותו למצרים, ועכשיו במצרים הוא נהיה משנה למלך, ועכשיו התקיימו החלומות שהם באים וזקוקים לו ותלויים בו. הם עשו את הדבר הזה לעצמם. אל יחר ביניכם כי מכרתם אותי הנה. למה? כי ממחיה שלחני אלוקים לפניכם. זה אתם מכרתם אותי, זה ריבונו של עולם שלח אותי. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ ועוד 5 שנים אשר אין חריש ותציר, וישלחני אלוקים לפניכם ושום לכם שארית בארץ ולחיות לכם לפליטה גדולה. וישלחני אלוקים לפניכם, זה הקדוש ברוך הוא עשה, לא אתם עשיתם את הדבר הזה, הכל מתגלגל מן השמיים, כך זה היה צריך להיות. וכאן זה המסר, אחד המסרים החשובים של הפרשה, שאנחנו לא יודעים איך מתגלגלים דברים. ויש דברים שנראים לנו שכאילו הם רעים, והאלוקים חשבה לטובה. אנשים עושים פעולות, נראה שעשו פעולות מאוד איומות ונוראות, התגלגלו דברים קשים, איומים, ובסוף מתברר שהכל היה בעצם לטובה. זה, מכאן יש ללמוד את המבט של רבי עקיבא שאמר, כל מי דוד רחמנה לטב אביד. אנחנו כמה וכמה פעמים דיברנו והזכרנו את המבט הזה, מבטו המיוחד של רבי עקיבא, שצריך תמיד להסתכל במבט של אמונה ולראות שכל מה שקורה זה הכל בעצם לטובה. וגם אנחנו מזכירים שגם נחומש גמזו גם דרש את ואמר, כל מה ולכן הוא נקרא בשם הזה, גם זו לטובה. ויתר על כן, נכון משגם זו, הוא בעצם במידה מסוימת, הוא במדרגה עוד יותר גבוהה מרבי עקיבא במבט הזה. רבי עקיבא היה תלמידו של נכון משגם זו. ונכון משגם זו הוא רבו, בהדרכה של ההסתכלות של האמונה, והוא אומר גם זו לטובה. ההבדל ביניהם, שאצל רבי עקיבא, שאומר שכל מה דוד רחמן לטב אביד, הוא אומר כל מה שקורה זה הכל לטובה. אבל לפי הסיפור שאנחנו מכירים על רבי עקיבא, פירושו של דבר, שאומנם זה לטובה, לפעמים קוראים הפסדים, תדע לך שזה הציל אותך מנזק עוד יותר גדול. שכן רבי עקיבא היה מהלך בדרך והגיע לכפר אחד, כפי הידוע, ולא רצו לתת לו לישון שם, ואמרו לו, הוא היה חייב ללכת מחוץ לכפר, ורצו לישון במדבר, והיה לו חמור, ותרנגול, ונר, ובא רוח וכיפתה את הנר, ובא החתול ואכל את התרנגול, ובא אריה ואכל את החמור, והחמור לא נער, והתרנגול לא קרקר, והאור לא היה אור ולא ראו, וזה גרם שהוא ניצל, כי באותו הלילה באו אויבים על היישוב הסמוך, וכל מי שהיה שם הוא נפגע, ורבי עקיבא שלא נתנו לי לישון, הרוויח מזה שלא נתנו לי לישון, הרוויח מזה שלא היה אור ושלא היה שום סימן שהוא קיים, וכך הוא ניצל. אבל אמר רבי עקיבא, כל מה שקרה לו גם זה לטובה, ולכן צדק. אבל חמור, אכלו לו את החמור, ונר אין לו, ותרנגול אין לו, אבל בדיון נפש זה כדאי, והפסיד חמור ונר וכו', אבל את החיים ניצלו, גם זה לטובה. מדרגה נפלאה של המבט של רבי עקיבא, מדרגה גדולה של אמונה, שכל צרה מצילה מצרה כל כך גדולה יותר, וכדאי לסבול את הצרה הקטנה ולנצל מהצרה הגדולה. ונכון יש גם זו, הוא יש לו שיטה עוד יותר גבוהה באמונה. הוא אומר, מכל צרה מרוויחים, לא מפסידים שום דבר, מכל צרה יוצאים ברווח. וכפי הסיפור שלו, כמובן, שאנחנו משגם זו נשלח על ידי ישראל להביא מתנה על הכיסר, והוא הולך עם ארגז מלא מרגליות, והוא לן במלון וקונבים לו את המרגליות, ומשאירים לארגז מלא אפר, ונכון יש גם זו בא אל הקיסר עם הארגז בלא אפר. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, היהודים שלחו אותי עם ארגז אבנים תועבות ומרגליות, והייתי צריך להביא לך מתנה יקרה מאוד מאוד, ותראה מה שעשו לי בדרך, גנבו את הארגז, את האבנים תועבות, ושמו הרחול, תראה את הפרול. נכון, יש גם זו מאמין גדול, שהמלך בטח יאמין לו. מה, יכול להיות שלא? הוא עומד, דובר אמת בלבבו, הוא אומר אמת, מה זה הדבר הזה? ותראה איזה צרה גדולה קרה לנו, רצינו מאוד מאוד לכבד אותך, ותראה מה שקרה. והקיסר, הוא משתומם מהמראה. מה זה, היהודי הזה הוא נורמלי? מה זה כאן? הוא מספר לי סיפורים, כל אחד יכול לבוא עם ארגז חול להגיד זה היה אבנים טובות וכו', הסיפור הזה מאיפה יודעים ש... מה היה בדעתו שאני אמין לו בכלל? איזה, מה זה עזות? מה זה תמימות? איך להבין את ההנהגה הזאת? אבל כשאדם הולך עם עוצמה עצונה של אמונה, מרגישים חוכמת אדם תאיר פניו, יראת השם תאיר פניו, רואים שמה שהוא אומר זה נכון. וזה עשה רושם עצום, שאדם בא עם ביטחון כזה, עם אמונה כזאת, עם עוצמה כזאת של אמונה, והם למדו מזה, הקיסר ואחד השרים שם אמרו, יש פה זה משהו. אני מפרש את זה עכשיו לפי הפשט, כן? הדרש הוא שהיה נס, שאמרו שאולי החול הזה יש בו איזה מזוכל של אברהם אבינו, שהוא היה זורק אותו וזה נפח לחיצים, והיה למלך הקיסר הזה במלחמה, נעשה את הדבר הזה, ניסו וזה הצליח, הוא הביא להם אפר של ניסים, על כן מיד הודו לו ומילו לו את הארגז באבנים טובות ומרגליות, ונחום יש גם חוזר הביתה עם ארגז מלא אבנים טובות ומרגליות. מה היה צר לך? אילו לא היו גונבים לו את האבנים, את האבנים טובות, אז הוא היה נותן את זה לקיסר, הקיסר היה נותן לו קבלה. קיבלתי בסדר גמור, יפה מאוד, אני מוכיר את היחס של היהודים אליי, יפה. ועכשיו שהוא הביא לו אפר, שגנבו לו, ועשו לו צרה מאוד מאוד גדולה, הוא חוזר עם אבנים טובות ומרגליות. זאת אומרת, נכון שגם זה מרוויח מהצרה. מכל צרה צריך לצאת ברווח, לא רק לא להפסיד. לפי הפשט שאני פירשתי, שבעצם יש בזה, הגרעין של זה נמצא במערל, לא היה צריך להיות ממש נס. זה היה כנס, גם המופת הזה, שהוא בא ומצליח לשכנע את הקיסר, זה עושה רושם. הם אומרים, כשאדם הולך עם אמונה, הוא מצליח. תראו אותו, תראו. הוא בא, בטוח בדבריו, משכנע במה שהוא עושה. לנו יש גם כן אימות עם אחרים. נלך עם העוצמה הזאת, עם האמונה הברורה הזאת, נלך לאימות הזה, בדרך הזאת ככה מצליחים. זאת הדרך. לא לגמגם, לא לפקפק, לא להגיד דברים עם כל הביטחון, עם כל האמונה, כל התמימות. ואז הצד השני רואה שאתה צודק. אי אפשר לעמוד לפניו. אם זה היה אימות של דיונים, ואם זה היה אימות של מלחמה, אז תלך עם כל הביטחון, עם מורל גבוה, עם ביטחון. זה סוד ההצלחה. זה הם למדו ממנו. נתנו לארגז סובוי אבנים טובות ומרגליות. היה מגיע לו על הלימוד הזה שהם ראו איך הוא בא עם מלא הביטחון. בכל אופן, חומש גם זו, הוא היה אומר גם זו לטובה. כל דבר שקורה בעולם זה לטובה. וכמובן, מפני האמונה הבסיסית שריבונו של המנהל את עולמו, וקדוש ברוך הוא טוב וטוב לכל, וכל מה שנעשה בעולם הוא מושגח ולטובה. לפעמים רואים את זה, ולפעמים הטובה הזאת היא נסתרת, אבל היא נמצאת. וזה מה שאנחנו פוגשים פה. אין דבר יותר חזק ובולט ממה שאנחנו פוגשים פה בפרשה. לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשול וכל ארץ מצרים. חושבים שמה שקרה כאן זה היה לרעה? לא היה לרעה, היה לטובה. אבל היה כוונתם לא כל כך לטובה, כמו שאחר כך בפרשה הבאה, ואתם חשבתם עליי רעה, והאלוקים חשבה לטובה. ובתוך, כשאנשים חושבים דבר רע, ובעצם האלוקים חשבה לטובה, אז זה כבר ממתיק בעצם את המחשבה שלהם. הקב"ה הוא שלח אותם גרם, כאילו שהם עושים דבר שבסופו של דבר הוא נעשה טוב. אז אמנם על מחשבה רע יש גם כן דברים, תלוי איזה מחשבה רע. מחשבה רע, הקדוש ברוך הוא לא מצרף למעשה, חוץ ממחשבת עבודה זרה. מחשבה שמצורפת היא מעשה, ובמעשה עשה בסוף טוב, אז זה לא היה מעשה רע. אנחנו צריכים להתבונן וללמוד מהעניין הזה, שלא רק באופן כללי, כל מה שקורה זה בסוף יהיה לטובה, אלא גם כל פרטי המקרים, כל שלב שעבר יוסף ברעה, בקושי שהוא עבר בו, בעצם הכל היה דרוש לצורך התוצאה הטובה הזאת, הכל היה דרוש, היה צריך להתגלגל בצורה כזאת, דווקא בצורה כזאת, כאילו לא כן לא היה מגיע למה שהגיע. וככה אנחנו צריכים להסתכל בכל המציאות, כל מה שמתרחש וקורה לאדם, גם כשהוא עומד לתמיד במצבים שנראה לו שהם מאוד קשים, צריך לראות את הדברים באופן העמוק שלהם, ולדעת שכל הקשיים האלה הם מסתירים בתוכם טובה גדולה מאוד. היא לא נראית, אבל היא נמצאת. ועניינו להתמודד עם, עם הקושי כמובן, להיאבק בקושי, לנסות לצאת ממנו. אבל המצב הזה שהוא נמצא בקושי ונאבק איתו, זה מצב שהוא גונס בתוכו טובה גדולה מאוד. כך יש להסתכל על כל המציאות. אין הרבה שאנחנו בזמן, במצב שאנחנו נמצאים היום, שיש גם כן תחושות של קשיים, אבל קשיים של מפונקים. היו כבר דורות שעברו קשיים הרבה הרבה יותר קשים לאין ארוך, הכל היה לטובה, אבל אחת כמה וכמה שאנחנו היום פה בארץ ישראל בשלטון שלנו, לא נמצאים בתוך כל הגויים והולכים ומתקבצים, נמצאים בתהליך כזה של קיבוץ והתקבצות בארץ ישראל ושל בניית האומה, בתוך זה יש קשיים. לדעת שהקשיים הם דרושים לצורך ההתקדמות, העיכובים הם חלק מהתהליך ההכרחי לצורך העלייה במדרגות הגאולה, בשלבי הגאולה. ולקבל הכל כמובן במבט הזה שהכל לטוב וגם זו לטובה. לא במובן זה שאנחנו אם כן אז לא צריכים לעשות שום דבר, אלא הקשיים כדי שאנחנו נאבק בהם, וההתמודדות עם כל הקשיים היא בעצם היוצרת אחר כך את הטוב. ולולא היה הקושי והייתה התמודדות איתו, היה, לא, היה חסר במהלך הזה של, של עלייתנו בקודש. ובמבט זה הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב בהמשך הפרשה, שלא יירא לרדת מצרימה. יעקב כנראה ירא, היה ירא, לא רצה לרדת, לצאת מארץ ישראל. ויעקב נעל לבאר שבע ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק, ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול השמחה שם, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי אלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. אם הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אל תירא מרדה מצרימה, זאת אומרת שכנראה היה צריך להרגיע אותו, הוא כן חשש, הוא כן ירא מהירידה למצרים, יש כל הרדת לחוץ לארץ, מתי יחזרו. הוא יודע, הוא זוכר את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אברהם אמר את זה, סיפר את זה ליצחק, ויצחק סיפר את זה ליעקב, שהקדוש ברוך הוא אמר ידוע תדע כי ידי גר יהיה זרחה בארץ הולהם ועבדום ינו אותם 400 שנה. כן, אז עכשיו פתאום יעקב רואה שהוא על זה, על הנבואה הזאת הייתה עליו, הוא יהיה זה שגורם שיודעים אחר כך למצרים ויוצאים לגלות. אומר לו הקדוש ברוך הוא אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול השמחה שם. הירידה, מה שאתה חושב שנראית צרה גדולה מאוד, היא יש בה גנוז בה דבר גדול מאוד. לגוי גדול השמחה שם, כאן מסביר אור החיים, יש תפקיד גדול מאוד. לא כתוב כאן בפסוק כי גוי גדול השמחה שם, אני אפור אותך לגוי גדול, אלא המילה כי לגוי גדול השמחה שם, הוא מדבר על איזה גוי גדול מסוים, והוא אומר שיש כאן איזה רעיון מאוד מאוד עמוק. כי ידוע על פי תורת הסוד שכל הגלויות שישראל יצאו אליהם יש בהם תפקיד, יש להם תפקיד מאוד מאוד גדול, תיקונים מאוד גדולים. הכל התחיל מהחטא של האדם הראשון, שאז בחטאו נתפזרו ניצוצות רבים של נשמות קדושות בכל העולם, וצריך לקבץ את הניצוצות הקדושים האלה מארבע כנפות הארץ. וגלויות, התגלויות תפקידן, ישראל מתפזרים באומות ואוספים את כל ניצוצות הקדושה שהתפשטו מאז באותו החטא, וזה כשיגמרו לקבץ את כל הניצוצות של הקדושה, אז תהיה הגאולה, הגאולה עתידה. ובמצרים היה ריכוז מיוחד, מיוחד של ניצוצות של קדושה שהיה צריך לקבץ ולזכך את הניצוצות האלה שהם נדבקו בכל בתומות וכו' וכו', וצריך לזכך את זה. והגלות של מצרים לעבדום ועינו אותם 400 שנה, זה מזכך ומתאר, והניצוצות האלה מתקבצות, ואז מזה נעשה תיקון מאוד מאוד גדול. זה כבר רומז לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, תדע לך, יש כאן איזה בחינה של ירידה, אבל יש לה תפקיד מאוד מאוד גדול, וכל ירידה יש לה את התפקיד הזה. כל ירידה שבעולם יש לה תפקיד של תיקונים, כי כשיורדים נמצאים במקום יותר נמוך, שם יש את הנומך הזה שהגיע אליו, אותו צריכים לעלות מעלה. כל צריך להסתכל באותו מבט, במבט שכל מי דוד רחמן על את הערבית. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. אני ארד פעם אחת, אבל לא כתוב ירוד ארד עמך מצרימה ואנוכי עלך גם עלו. אני ארד עמך ואני פעמיים מעלה איתך. זאת אומרת, העלייה תהיה כפולה. אמנם הקדוש ברוך הוא גם אומר לו, כי אנוכי ארד עמך מצרימה, וכאן גם אור החיים שואל, הקדוש ברוך הוא אומר שהוא ירד עם יעקב מצרימה? הרי שכינה לא שורה אלא בארץ ישראל. קיים עלן שאין השכינה שורה בחוץ לארץ. ומצד שני, אז הוא מברר את כל העניין הזה, ואומר שיש מדרגות מדרגות בהופעת השכינה. יש הופעת השכינה בבית המקדש, במשכן, שם הופעת שכינה ממש גלויה. יש הופעת שכינה באמת בארץ ישראל, אבל יש הופעת שכינה גם על 10 שיושבים ועוסקים בתורה, ויש הופעת שכינה גם על 5 שעוסקים בתורה, ויש גם על 3, יש גם על 2. זאת אומרת שיש מדרגות בהופעת השכינה. לא ראי הופעת השכינה על כלל ישראל כהופעת השכינה על 10 מישראל, ועל פחות, כל אחד במדרגה שלו. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא יורד לבד. אמנם לא באותה מדרגה של השראת שכינה שבארץ ישראל, אפשר להיות בהשראת שכינה בחוץ לארץ, אבל בכל זאת גם שם הבחינה הזאת של השראת השכינה שיש על כל מי שעוסק בתורה, זה יהיה איתך שם. ואתה תהיה, לא תהיה לבד. אנוכי ארד עמך מצרים. אנוכי, המילה אנוכי תמיד מסמלת איזה הופעה אלוקית מיוחדת במינה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אנוכי ארד עמך מצרים ואנוכי עלך גם עלו. אתה לא לבד, וכל זרו איתו, כל צאצאיו של יעקב אבינו תמיד אף פעם לא נמצאים לבד. תמיד צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מלווה כל אדם ואדם ואת כל כלל ישראל, ואף פעם לא נמצאים לבד. גם כשיורדים, ריבונו של עולם איתנו. גם כהלך בגי צל מוות, לא ירא רע כי אתה עמדי. ואנחנו נעמוד על עוד דבר במדרש כאן בפרשה הזאת. ואת יהודה שלח לפניו גושנה. רבי חנינא בריידי רבי יחא ורבי חנינא, שתי דעות נאמרו כאן. אחד אמר להתקין לו בית דירה, אחד אמר להתקין לו בית ועד שיהיה מורה בו דברי תורה, ושיהיו השבטים לומדים בו. זה מוכרח להיות ככה. מדרש מרחיב להסביר את הדבר הזה. דבר ראשון, יעקב אומר ליהודה, אתה תלך ראשון לפנינו, תקים שם בית מדרש, שנבוא שיהיה לנו לאן, איפה להיות, איפה ללמוד. זה יותר חשוב, לא בית דירה. לראות תורה. כיוון שהלך לו יוסף מאצלו, היה יודע באיזה פרק פירש ממנו שהיה משנה אותו. כלומר, יעקב לימד את יוסף וזכר את הפרק שבו הם דיברו בפשעה שהוא שלח אותו, מה שהם למדו לפני שהוא שלח אותו אליך. כיוון שבאו אחרי יוסף אצלו ואמרו לו, עוד יוסף חי, ויפג ליבו, נזכר באיזה פרק פירש ממנו. ואמר בליבו, יודע אני שבפרק שעגלה רופא פירש ממני יוסף. אמר להם, אם אתם יודעים באיזה פרק פירש ממני, אני מאמין לכם. הוא לא אמין להם. אבל אם אתם תגידו לי באיזה פרק, מה היה הנושא האחרון שאנחנו עסקנו, אני יוסף ואני, אז אני מאמין לכם. אף יוסף היה יודע באיזה פרק פירש ממנו. מה עשה יוסף? נתן להם עגלות. עגלה רופא, רמז לעגלה רופא, שנאמר ויתן להם יוסף עגלות, ללמדך שבכל מקום שהיה יעקב יושב, היה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו. ועד עכשיו אמנם לא ניתנה תורה, בכל זאת היה יושב ועוסק בתורה. חכמים נותנים לנו את ההסתכלות, מה היה, איך היה האופי של הבית של יעקב אבינו. זה היה שם עוסקים בתורה, אווירת תורנית. אני, איזה מבחן הוא עושה, האם יוסף ובאמת יוסף? אני מתאר לעצמי שהוא עוד זוכר את הפרשה, את הסוגיה שאנחנו למדנו בה, לפני הפרידה, אין אדם נפרד מחברו, אלא אם כן בדברי תורה צריך להיפרד. לפני שהוא שולח את יוסף, הוא למדים איזה סוגיה. ואחר כך שיוסף חוזר, שהם באים ואומרים, אומר, אני, אם זה יוסף, הוא בטח אמר לכם באיזה סוגיה היינו עוסקים. ויוסף כמובן זכר, אלא מה? הוא שכח? והוא שולח לו סימן, את העגלות. אבל עדיין לא ניתנה תורה. למדך שבכל מקום שהיה יעקב יושב, היה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו. ועד עכשיו לא ניתנה תורה. אבל כתוב באברהם, וישמור משמרתי. ומאיכן למד אברהם את התורה? רבי שמעון אומר, נעשו שתי כליותיו כשני קדים של מים והיו נובעות תורה. ומיין שכן הוא שנאמר, אף ללא תסרוני כליותיי. מעצמו הוא למד. חיפש את דרך האמת, וכאילו מתוך תוכו נתגלה לו דרכה של תורה. רבי לייב אומר, מעצמו למד. כלומר, גם כן מדרכיו הסבס, סוג לב מעליו איש טוב. רבי יונתן שר אבירה אמר, אפילו לרובי תפשילין היה אברהם יודע, שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי. ואז כאן המדרש אומר, בין כמה שנים אברהם הכיר את בורו, יש דעה בין חת שנים, יש דעה בין ג' שנים, שנאמר, עקב, מניין עקב זה אברהם פחות 3 שנים, אברהם חי קוף עין שבהי שנים, נמצאת הלמד שבן ג' הכיר את בורו, והיה משמר דקדוקי תורה, והיה מלמד את בנם, שנאמר כי ידעתיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לימדת בניך תורה בעולם הזה, אבל בעולם הבא, אני בכבודי מלמד לכם את התורה, שנאמר וכל בנייך לימדי השם. במדרש בא לומר לנו, צייר לנו את התמונה, כפי שאמרתי, של ביתו של יעקב אבינו, ואברהם, ויצחק. התורה מילה את לבבם, בזה הם עסקו. ויעקב כאן שמח מאוד לפגוש את יוסף, מפני שאז יוכלו להמשיך לברר את הסוגיה. בטח יוסף בזמן שנפרדו חידש כמה וכמה חידושים בפרשה הזאת של עגלה ערופה, וגם לו יש מה להגיד בעניין הזה, ועכשיו ייפגשו ויוכלו להמשיך את עולמה של תורה שפסק, שזה בעצם היה תוכן החיים של בית יעקב. מה ייפגשו וישוחחו על מה? כמובן, על מה השמחה של הפגישה? פגישה של נשמות רוחניות, פגישה של עולם רוחני של תורה, שזה עניינה. ואכן, כמו שאומר לנו המדרש, שכשיעקב פוגש את יוסף, והם נפגשים, אז יוסף נופל על צווארי אביו, ולא כתוב שיעקב נפל על צוואריו. ואומר המדרש, כי יעקב קרא באותה שעה קריאת שמע. והדבר הוא צריך באמת ביור. בדיוק מצא יעקב אבינו מתי לקרוא קריאת שמע. מה זה היה קריאת שמע של בוקר? מה זה היה סוף זמן קריאת שמע? זה היה הנצח המה? מה, קבעו פגישה? הרי זה מדבר כאן על משנה למלך. הפגישה היה מתוכננת היטב היטב. יעקב מגיע, ויוסף כבר יודע, ויוסף יוצא לקראתו, וזה פגישה שמוכנה מראש. אז צריך לקבוע פגישה בדיוק ברגע שצריכים לקרוא קריאת שמע. ואם כן, אז איפה יוסף עם הקריאת שמע שלו? למה יוסף לא קורא קריאת שמע? שניהם היו צריכים לפגש, להגיד קריאת שמע ביחד. אלא מה? יעקב, שהוא פוגש את יוסף, רוצה לתת ביטוי לגודל של השמחה שלו. כל ענייניו של האדם בעולם זה בעצם לקרוא בשם השם. וכשיעקב מגיע לרגע של שמחה, הוא לא תכנן את זה, אבל זה לא היה אפשר אחרת בכלל. הוא פוגש את יוסף, והשמחה מתפרצת מתוכו, כל כך שמח לפגוש את יוסף, כל הציפיות, כל מה ש... כל הצער, ופתאום רואה את יוסף חי, וחי חיים של קודש, חיים מוכניים. עכשיו שאני רואה אותך, אומר יעקב ליוסף, שאותך חי, אז במה הוא שמח? שיוסף חי נכון, ממשיך לחיות את חיי, את האורח החיים של משפחת יעקב. אז הוא כל כך מתרומם, להתרוממות כל כך גדולה. מה עושים כשאדם כל כך מתרומם, אם לא יקרא קריאת שמע? מה אפשר לעשות? איזה דבר אפשר אחרת בכלל? היה צריך בכלל חז"ל להגיד לנו שקרא קריאת שמע, לא היה אפשר אחרת. זה היה המתבקש, מה אפשר לעשות? כל כך שמחה גדולה. מוכה, קבלת מלכות שמיים, זה הדבר היותר מבטא את הגודל הפנימי של השמחה של יעקב אבינו. זה היה ביתו של יעקב. עולם של קודש, ראשית כל, כמו שאמרנו, נוסעים למקום, איפה נלמד? איפה נשאר? צריך בית מדרש. זה היה הדבר שמעסיק את יהודה שהלך לפניו גושנה. יהודה הוא מקים לתפקיד הזה, להקים את בית המדרש. אנחנו סיימנו, אבל ימי החנוכה עברו ומוסיף והולך, וזה באמת ענייננו עכשיו לימים הבאים עלינו לטובה. עיצומו של החורף ועיצומה של תקופת הלימוד היותר חזקה במשך השנה, אנחנו נכנסים עכשיו לתוכה, ואנחנו צריכים את דברי המדרש האלה לקחת ולראות אותם לנגד עינינו. וכל בנייך לימודי השם, המגמה צריכה להיות שהתורה זה לא איזה דבר חיצוני שאנחנו חייבים לעסוק בזה, מבינים שצריכים לעסוק בזה, נוסקים בתורה, שוקדים על התורה, כי זה חובה, אלא זה עצם החיים. זה כמו דג שלא יכול בלי מים, לא יכול, חייב, תלויים במים. כך ישראל חיים תלויים בתורה, ואחרת החיים הם לא חיים, הם, זה נראה כאילו חיים, זה בעצם לא חיים. הקישור לתורה צריך להיות קישור טבעי, לא בכוח, בריח. אף על פי שגם כשאדם קשה לו ללמוד, הוא צריך לטבוע מעצמו ללמוד ולהתאמץ ללמוד, וגם שכרו הרבה אם אדם מתאמץ בלימוד למרות שקשה לו, ועדיין לא הגיע למצב כזה שהוא כל כך קשור לתורה שכל הזמן הוא נמשך אליה והיא משעשועיו. אבל המגמה זה להגיע באמת שהתורה תהיה, כמו שאמר דוד, לולא תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני. בלי התורה כאילו אין כלום, עבדתי בעוני. ועם התורה אז זה שעשוע, זאת אומרת זה עושר, זה תענוג, זה רוממות רוחנית, זה תחושה של מילוי פנימי, זה תחושה של התחברות נפלאה. הביטוי התחברות מאוד מאוד משומש בשנים האלה. אני מתחבר, זה אני מתחבר לדבר, אני צריך להתחבר, אני לא יכול בלי להתחבר, כן להתחבר. וזה צודק, האמת היא שזה צודק. כי הדור שלנו עניינו להגיע לשיא של עבודת השם, שהיא באמת מתוך קישור פנימי. באמת להיות מחובר ולעומק של התורה. התוכן הרוחני הפנימי של התורה, וכל המשמעויות העמוקות, לא רק הצדדים ההלכתיים המסגרתיים, אלא הרוח הפנימית שמנשבת בתוך התורה, שהיא באמת מבחינת הנשמה. אז הבקשה הזאת להיות מחובר היא בקשה צודקת, אבל כדי להיות מחובר לפעמים צריך לחבר בכוח. בהתחלה להתאמץ, להתאגע, ואחר כך מגיעים לזה. אי אפשר, לפעמים אי אפשר לדלג על זה, ואפילו זה, הייתי אומר שמי שזה הולך לו בקלות, יש גם סיכון שזה יבד. ומי שמתייגע ומתאמץ ולא הלך לו בקלות ההתחברות, אז הקישור שלו לתורה היא קישור מאוד גדול. גם מי שקל לו מיד ללמוד יכול להשקיע מאמצים גדולים. הרב זצ"ל, שהוא היה עילוי עצום וגם סקרן כנראה גדול מאוד, תעניין מאוד בכל מה שהוא ראה. אתם יודעים, יש אנשים שכשרואים איזה דבר חדש, דבר לימודי חדש, זה מאוד מאוד יעניין אותם, מה הוא אומר, מה הוא יגיד, מה זה. יש אנשים שומעים שיעור, הם סקרנים לדעת מה הרב עומד לתרץ, והם לא יכולים להירדם בשיעור מפני שזה מסקרן אותם. הוא שאל משהו, מה באמת הוא יתרץ על זה, מה הוא יגיד, ומה הוא אמר את הקצות, מה באמת הקצות אומר, ומה האחרון הזה אומר, זה ממש מתח, כי זה מעניין. יש כאלה שאין להם את התכונה הזאת של הסקרנות הרוחנית, שכל דבר שהם רואים ספר, מוכרחים לפתח אותו, לא יכולים לראות ספר בלי לראות מה כתוב בו. אתה במדרגות בסקרנות, יש שם כאלה מתעניינים בדף הראשון, וזה כבר מספק אותם. יש כאלה שמתעניינים קצת יותר, יש כאלה שלא יכולים לראות, אם לא יראו את הדף האחר, עד כל הדפים עד הסוף, הם לא יהיו רגועים. אולי יש בכל זאת בדף האחרון משהו שהם מאוד מעניין. אי אפשר לדעת. זה תכונה. יש מי שיש לו את הסקרנות הרוחנית, זה השרב. כן, זה מתנה אלוקית, אפשר ליצור אותה גם. אז אמרתי שיש אנשים שקל להם ללמוד, שהם נמשכים, שהם מין אופי כזה רוחני שמעניין אותם לימודים, מעניין אותם סברות, מעניין אותם מכינה של דברים, מעניין אותם מתעמק, מעניין אותם לדעת לרוחב ולעומק. ויש אנשים שצריכים להתאמץ על זה. כולם צריכים להגיע למגמה כזאת, שהקישור שלהם לתורה הוא ממש קישור כמו שאדם מוכרח. כי יש דברים שאדם מוכרח, אדם רעב ולא יכול בלי לאכול. יש צרכים שאדם צריך אותם, הוא לא יכול בלעדיהם. הוא מוכרח לנשום, הוא מוכרח לאכול. אז גם התורה היא כזאת שצריך ואי אפשר בלעדיה. זה כמו להפסיק לנשום, זה אפשר, זה לא אפשר. זה כמו להפסיק לאכול, זה המזון הרוחני של הנשמה שהיא לא יכולה בלעדם, אחרת היא חלושה, היא לא יכולה להתקיים. אל המגמה הזאת פנינו, זאת המגמה של הדור שלנו, להתחבר. לא נגיד אני לא מרגיש התחברות, אני עושה התחברות, אני יוצר אותה. כלומר בהתחלה בכוח ואחר כך זה אי אפשר בלעדי זה. בהתחלה לפעמים צריך להשקיע בזה, אבל בסופו של דבר באות התוצאות. ופירושו של דבר שזה לא עניין של זמנים. כמו שהנציב אמר, ששאלו אותו, באו לראיין אותו על הישיבה, ישיבת ולוז'ין, מה הסדר היום שם? אז הוא אמר שאוכלים בבוקר בשמונה, בצהריים באחת, ובערב עוד פעם בשמונה. לא לומדים בישיבה? אומר, השאר לומדים. מה זאת אומרת? אין זמנים ללימוד, אז תמיד לומדים. רק אמרתי לכם מתי אוכלים. רק לזה יש זמנים, ולשאר אין זמנים, הכל כיוון שזה אי אפשר אחרת. זמני הלימוד בישיבה הם תמיד, חוץ מכבי אדם צריך קצת למנוחה כדי לאסוף כוחות. וכמובן שאנחנו מדברים על תוכנית הלימודים, אין הכוונה שאדם כך ויכפה את עצמו בכוח וימעט בשינה באופן כזה שאחר כך הוא יהיה עייף במשך כל היום, וכל היום הלימוד יהיה רדוד. לא לזה הכוונה. הכוונה שאדם בשכל נכון ישקול את הדברים נכון, לא להפריז לאף צד. לא להפריז גם במובן הזה שחזל אומרים שהתורה נקנית במיעוט שינה, אבל לא הכוונה במיעוט שגורם לחולשה כזאת שאחר כך אי אפשר ללמוד. הכוונה מה שלא נצרח לוותר על זה, אבל מה שנצרח בשום פנים לא לוותר, לא על השינה, לא על האכילה, לא על צרכים נוספים שאדם צריך לצורך הלימוד. אבל בשער, בעזרת השם, צריך לשאוף שזה שלומדים. זה כולל בין הזרים, זה כולל ערבי שבתות, זה כולל מוצאי שבתות, זה כולל בין הזמנים אחר כך. להיות עכשיו יש לנו תקופה ככה של שלושה חודשים, זה חזקה להיות בתנופה כזאת, ללמוד בתנופה כזאת שאי אפשר אחר כך לעצור. כשמגיעים לאחרי ראש חודש ניסן, פשוט אי אפשר לעצור. עד שעוצרים זה סוף ניסן. הדבקות בתורה היא כל כך מושכת שאפילו מבינים שצריך להפסיק, אבל פשוט אתם יודעים שמישהו רץ מהר מהר מהר, עשו לו בבת אחת לצור, הוא חייב עוד קצת לאט לאט לעבור בהדרגה ממצב הזה של ה... כן, אז זה ענייננו, כולל את מיעוט הנסיעות. חזל לא כתבו את זה במיוחד דברים שהתורה נקנית, אבל אני חושב שזה נמצא. צמצום הנסיעות מהישיבה, גם כן הכל בשיקול דעת. אבל כן, וכשנוסעים לצמצם את הזמן שנוסעים, וכך נקנית התורה, כך נקנית המלה של תורה. ועל אחת כמה וכמה שעכשיו אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת במינה, שצריך להשתתף להרבות זכויות, אז לימוד התורה שלנו לא יכול להיות פרטי בשום פנים ואופן, שכל אדם לומד לעצמו. הוא יודע שצריך לדעת כל אחד שלימוד שלו הוא מוסיף עוצמה רוחנית, כוחות רוחניים, כוחות סייעתא דשמיא, ושמסיים בוודאי להכרעה לטובה של כל המאבקים שאנחנו נמצאים בהם היום. והדברים הם קשורים זה בזה, בניין הארץ ובניין התורה, בניין המקדש ובניין התורה. וכמו שאומרים, כמו שתקנו לנו חכמים לומר, שיבנו בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. זה שני דברים שהם אחד. ההופעה של המקדש בפועל, במציאות, והופעה של התוכן הרוחני של התורה, שהיא המקדש הפנימי הרוחני שבתוך תוכו של, של ליבו של האדם. אז יהי רצון שבוע שחל בו עשרה בטבת, והייתה התחלה של הנפילה, יש בו בסגול, ביום הזה גם סגולה של התחלה של ההתהפכות לטובה, וכמו שניבא הנביא שיהפכו הימים הללו לימי ששון ושמחה, ושנזכה במהרה לגאולה שלמה, ושיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.